כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. כן, רק שנייה. מה זה כי ימוך אחיך? זה לשון נמוך, כן? כלומר, ימוך. הכוונה שהוא ירד מנכסיו. ואיך זה קרה? כיוון שזה קרה, יותר נכון, אז הוא מוכר מאחוזתו. יש כאן הלכה מעניינת, קצת נשכחת, והיא שאסור למכור. איך אומר רש"י? מלמד שאין אדם רשאי למכור שדהו, אלא מחמת דוחק עוני. סתם ככה, אדם לא מוכר את אחוזתו. מה באמת? מה, אני קניתי קרקע, אז אני תקוע עם זה לכל החיים? מה עם הנדלן? מה, אסור לי למכור? אלא הכוונה, אחוזתו שקיבל בירושת הארץ. חבל הזמן, חבל הזמן, כן? זאת אומרת שכאשר נחלקה ארץ ישראל בין השבטים וכל אחד קיבל את נחלתו, אז נחלתו זה חלק מעצמו. בימינו אין אנחנו יודעים אם הקרקע שאנחנו אוחזים בה, או בו, זה קרקע שקיבלנו מאבותינו או לא. לכן זה פחות שייך. אבל יש פה הנחיה כללית, שהאדם יהיו לו שורשים. איך אמר רבי אליעזר? אדם שאין לו קרקע, אינו אדם. כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גואלו. מה זה גואלו?
גואל שרוצח.
מה זה גואל?
קרוב משפחה.
קרוב משפחה, זהו. ובא גואלו, כלומר קרוב משפחתו, הקרוב אליו. כלומר, הולכים לפי הקרבה היותר גדולה, וגאל את ממכר אחיו. כלומר, יש מצווה על בני המשפחה להשיב את הנחלה אל המשפחה. נגיד, אם זה לפחות לא אצל אותו אדם, לפחות שזה אצל קרוביו בינתיים. כן.
אם מישהו שאין לו קרובים נהרג, אין לו גואל דם?
אם אדם שאין לו קרובים נהרג, אז האם אין לו גואל דם? שאלה נפלאה, מה היא קשורה לנושא שלנו? כן, גואלו זה קרוב, נכון. האם אנחנו מדברים פה בדיני, האם אנחנו דנים פה בדיני גואל אדם? ברציחה בשוגג. אז אתה שואל שאלה אחרת. אתה שואל האם גואל פירושו רק קרוב? תשובה כן. בסדר. מה זה קשור? אבל לא קשור לנושא של גואל אדם. בפני עצמו. טוב. וגאל את ממכר אחיו. ואיש, כי לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו, הוא מצא גאולתו. אז יש לו כסף. ואז הוא קונה בחזרה. מה?
אם לא רוצים למכור לו, חייבים?
חייבים.
אבל הוא כאילו רק איזה דוד ומשהו. למה חייבים למכור את הקרקע?
למה? כי זה של המשפחה.
עכשיו בן אדם קנה שדה על גל ושלושה יאבד אותה 3-4 שנים.
נכון. נכון, 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 נכון. זה אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. כן, עכשיו... דינה דבר מצרה זה משהו אחר. באים שני אנשים רוצים לקנות. אני מוכר שדה, למה? אין לי כסף, צריך כסף. באים שני קונים, אחד שהוא קרוב לשדה, מבחינה פיזית, אחד שהוא רחוק. לפי ההלכה אני מוכר למי שקרוב. נכון, אז מה הבעיה?
אז אם הוא לא קרוב משפחתי ואני רוצה למכור לו קרוב משפחתי,
אתה לא יכול.
הוא קודם?
כן. כן.
השכן קודם לקרוב
משפחתי? כן. טוב, ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו, הוא מצא כדי גאולתו. עכשיו, מה זה אדם שאין לו גואל? וכי יכול להיות אדם בישראל שאין לו גואלים?
גר.
רגיל במה זה גר, כן? למרות שרשי לא אומר את זה, הכוונה שאין מי שרוצה לקנות בשבילו, אין מי שרוצה לגאול בשבילו. אבל באופן אבסולוטי, מי שאין לו גואל זה גר, נכון? מה? אין לו נחלה. נכון, אז זה גם בכלל בעיה. טוב. וחישב את שני ממכרו, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו, ושב לאחוזתו, ואם לא מצא ידו די השיב לו, והממכרו ביד הקונה אותו. עד שנת היובל, ויצא ביובל, ושב לאחוזתו. ברור. מה זה הדין הזה של וחישב את שני ממכרו? מה אתה רוצה?
שאלה על הגר צדק,
כן. מה אתה רוצה? אתה שואל שאלה יפה. הרי הגר מקבל נשמה חדשה, אז למה שלא ייתנו לו חתיכת אדמה? אם כבר.
הרי מי שאין לו אדמה, אין לו אדם.
אז מדוע שלא ייתנו לגר חתיכת אדמה? עד כאן שאלתך, הבנתי אותה. יפה. שתי תשובות בדבר. אחת טכנית, השנייה מהותית. הטכנית, איפה תיתן לו? הרי הארץ כבר נחלקה. מאיפה הוא הביא לו נשמה? אוקיי, רגע, כן, נכון. אתה צודק, הרמב״ם כותב את זה, שלעתיד לבוא ייתנו לגרים במה שיכבשו, מעבר לנחלת השבטים. אבל בינתיים, אתה לא יכול לתת לו. עד שאתה לא תכבוש עד הפרט, אז אין לך מה לתת לגרים.
במקום גר שיתגייר, אתה תצא לכיבוש, תכבוש
עלו אנשים. אם באים גרים, אתה צודק. יש יותר גרים, יש יותר חיילים, אז אפשר יותר לכבוש. צודק, בסדר. עכשיו, אבל מאיפה יגרילו לו נשמה חדשה? פשוט מאוד, כתוב, נשמות של גרים עתידים להתגייר, היו בהר סיני, אז הוציאו לו מהמלאי.
אז למה, אז יש פה חוסר התחשבות, סליחה, מצד הקדוש ברוך הוא.
רגע, זה לגבי הנקודה.
נכון.
אז אתה אומר, זה לכאורה לא פייר. אז אני רוצה לתת תשובה, שהיא החלק השני של התשובה. אני הרי הבטחתי שאני אתן שני חלקים לתשובה, אחת טכנית, השנייה, והחלק השני מהותי, נכון? אז עכשיו בואו נעבור לצד המהותי. אומר הרב קוק בשמונה קבצים, קובץ ח' פסקה קנ"ז, שזה טוב שלגר אין נחלה, כי אז הוא מהווה חוליית קשר בין ישראל לעמים. אז זה בדיוק המשמעות של הגר. הוא בא מהאומות, והוא אצלנו עכשיו. אז מה הוא? הוא חוליית קשר. לכן זה חשוב.
מה, אבל לבין נחלה
כן, ברגע שיש לו נחלה, אז הוא שייך רק לנו.
זה כמו הלוי שהוא מייצג קשר בינינו לבין הקדוש ברוך
הוא? בדיוק, כמו הלוי. הלוי שמייצג קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. גם הוא אין לו נחלה, נזכן. אין לו נחלה, אדרבה, זה מה שגורם, שהוא אחוז למעלה מן העולם הזה. בואו נמשיך עוד פעם. וחישב את שני ממכרו, אני קורא בפסוק כ"ז. לכאורה התורה לא הייתה צריכה להגיד את זה. זה מובן מאליו. אם אני קונה ממך שדה, אני עושה חשבון, כמה נשאר עד היובל. אפשר להגיד שהכתוב דיבר בהווה. או שהכתוב רוצה לתת לנו מצווה לדייק בחשבונות, לא לרמות. אנחנו נראה את זה עוד מעט, יש לזה השלכה בהמשך. טוב, יש פה רמזים, ברור. יש רמז לגלות, שיש חשבון, שהגלות יש לה סוף. שמה שלא יהיה, יש תאריך אחרון, בין ישראל זכאים, בין ישראל לא זכאים. כן, כן, ההערה של האור החיים. האור החיים מאיר פה הערה מאוד יפה. יש פה אור החיים, נכון? יש פה אמנם אור החיים. האור החיים מאיר פה הערה מצלצלת. פרשה זו תרמוז עניין גדול והערה ליושבי תבל. לא סתם. כלומר, זה, הפסוקים האלה על דיני גאולת קרקע, פתאום אתה רואה, זה משהו נוגע לכל העולם כולו. כי ימוך על דרך אומרו, בעצלתיים ימח המקרה. כלומר, כשאדם מתעצל, אז המקרה נופל. מי זה המקרה? אמרו זל, עשיתם לאותו שנאמר בו, המקרה במים עליותיו, מח. אז מי זה המקרה?
קדוש ברוך.
כי כשהתחתונים מתין מדרך הטוב, מסתלקים ההשפעות, ומתמסכן עמוד הקדושה. כי העיקר תלוי בהתחתונים. כלומר, כשאנחנו לא עושים מה שצריך, אז כביכול שכינה של מעלה נופלת. הקדוש ברוך הוא קבע שהשפע האלוהי בעולם יהיה תלוי במעשינו אנו. ואמר, הוא מחר מאחוזתו. מה זה אחוזתו של הקדוש ברוך הוא? בית המקדש. ירצה על המשכן, משכן העדות, אשר הוא אחוזתו, יתברך שבו ישרה שכינתו. ובעוונותינו נמכר הבית ביד האומות. וכמאמרם, זיכרונם לברכה, בפירוש פסוק מזמור לאסף, באו גויים וגומר, והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק. כלומר, גואלו זה הצדיק. אשר יהיה קרוב לשם, זה גואלו הקרוב אליו. זאת אומרת, הצדיקים הקרובים, מה אתה רוצה? זה נכון, הלאה. אשר יהיה קרוב לשם על דרך אומרו, בקרובי אקדש, הוא יגאל ממכר אחיו. כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אח, כביכול, דכתיב למען החי ורעי. טוב, עד כאן זה ברור. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצפה מהצדיק שהוא יבוא לגאול את השכינה. והגאולה תהיה בהעיר ליבות בני אדם. ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם, הוא אלוהי עולם ברוך הוא לעד. וימאיס בעיניו תאוות הנדמים, ויעירם בחשק הרוחני. גם נרגש לבעל נפש כל חי, עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל השם ממכרו. כלומר, הגאולה תבוא כאשר הצדיקים ירחמו על הקדוש ברוך הוא. מה שכתוב. צריך לרחם עליו. הוא בגלות. אתה לא מתבייש? טוב לך ולשכינה קשה? זה מה שיביא את הגאולה. על זה בוכים בתיקון חצות. כן? פעם היה איזה יהודי אחד, רצה לראות איך הרב קוק אומר תיקון חצות. אז הוא הסתתר בחדר הקטן של הרב קוק בישיבה הישנה, הוא הסתתר מתחת לספה שהייתה שם. בחצות לילה נכנס לשם הרב קוק, התחיל לבכות והתחיל לצעוק כל כך שהאיש נבהל וברח. זה אדם שיכול להגיד תיקון חצות. היום תיקון חצות הפך להיות משהו כזה עובר לסוחר. כל רגע, יאללה, תגיד תיקון חצות. איך זה עובד? מה?
שמעתי סיפור גם על הבבא סאלי, שהוא היה תמיד עובר תיקון חצות, אבל היה נועל את עצמו בחדר.
כן.
אז יום אחד אשתו נכנסה בשביל איזה עניין דחוף.
כן.
ואז, או מישהו נכנס לו, נראה לי אשתו, ואז היא ראתה שלונית של מים על הרצפה, ולא הבינה מה זה. זה היה הדמעות שלו.
יפה מאוד. יהוידע אומר לנו, פשוט באינטרנט לא שומעים, שפעם הבבא סאלי, אשתו נכנסה בזמן שהוא אמר תיקון חצות בחדרו, והיא ראתה שלולית על הארץ. היא לא הבינה מה זה, כי אלו היו דמעותיו. ועל זה, טוב, אז זה היום, תיקון חצות, כל אחד ככה אומר תיקון חצות, חושב שהוא יודע, וזה בעיה.
לא להגיד.
זה מידת חסידות תיקון חצות. היום הפכו תיקון מידת חסידות. מה? אז תהיה ירא שמיים, נראה אותך. תראה, אם אתה תהיה ירא שמיים, אז כשאתה תגיד תיקון חצות, אז ירימו את השלולית שלך. כן, ערוך השולחן הוא עונה את זה כאחת מארבע תפילות למי שזה ראוי לו.
כן.
אבל אם כל זה, זה יותר חשוב מהסליחות.
אני לא יודע מאיפה לקחת את זה. אל תגיד מאיפה לקחת את זה. בסדר. לא יודע. יש מישהו שכתב שגם אם לא בוכים ולא מתכוונים ולא כלום, צריך להגיד. למה? מי שכתב את זה אומר, בגלל שזה רק עצת היצר להגיד שצריך דווקא להצטער כדי להגיד תיקון חצות. למה? כי הרי נפש החיים כתב, ועל נפש החיים כתב, שהעיקר במצווה זה עצם האמירה, אחר כך באות הכוונות. כך אמר מי שאמר. ועל זה יש לי קושיה רבה. הלו נפש החיים אמר את זה על המצוות המחויבות, לא על מידות חסידות. מידת חסידות בהגדרה היא תלויה בחסידות של האדם. אני לא נגד זה שאנשים יגידו תיקון חצות, אבל ברגע שהופכים את זה לחובה, עד כדי כך שאומרים יותר חשוב מהסליחות, יכול להיות מהדברים האלה. זה לא, אצלי פה זה לא נכנס, לא יודע, משהו, יש, משהו תקוע פה. טוב, בואו נמשיך באור החיים. ועל זה עתידים ליתן את הדין. מי ייתן את הדין? כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, ומהם יבקש השם עלבון הבית העלוב. זה שגדולי ישראל טוב להם בגלות, לא אכפת להם. טוב, מכיר יהודי אחד, טוב לא משנה, לא נעזור את זה, אני אתחיל להגיד דברים, לא נגמר. טוב, לא, לא רוצה סיפור. טוב, אז מה שאמרת זה נכון, זה רמז לסיום הגלות, שנת היובל. האמת היא זה מאוד הגיוני. אם התורה אומרת שעד שנת היובל הקרקעות חוזרות מה שלא יהיה, אז זה גם מורה על מהלך ההיסטוריה בכלל, שגם להיסטוריה יש כללים, מה שלא יהיה. טוב, יש פה שאלה גדולה. האם הגאולה לפי זה יכולה להיות בלתי תלויה בתשובה? רק כך ההלכה, נכון? שהגאולה אינה תלויה בתשובה. איך זה יכול להיות?
בעיתה.
מה?
בעיתה.
כן, היא בגאולת בעיתה, אבל המושג של בעיתה הוא לא מובן. כלומר, הוא לכאורה סותר כל נוסחה מוסרית שבעולם. אז מה, אני אהיה סופר רשע, אפילו רשע גמור? אז תבוא גאולה? יש פה משהו לא מובן, נכון? מה? התחשבנו איתי בדין, אבל אתה יודע מה? יש בזה קושי מסוים, כי אתה אומר, כל התורה כולה בנויה על זה שרק אם אתה זכאי אתה מקבל. פה אומרים, אתה תהיה חייב לקבל ורק אחרי זה תשלם. יש משהו לא מובן. אז זה לא פשוט. אנחנו כשנגיע לפרשת בחוקותיי, נדון בזה בהרחבה. אני רק פשוט רציתי לתת לכם טעם הקדמה לנושא, כן? אבל רגע, 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 יש פה עוד משהו באור החיים. ממצוות היובל לומד האור החיים עוד משהו, רק מחפש בדיוק איפה הוא כותב את זה. אני כעת לא זוכר את ה... לא מוצא את הפסקה, אבל המילים שהוא אומר שם, שהיובל רומז שהגאולה תבוא, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חז ושלום. ככה הוא אומר.
למה שזה לא יהיה ככה?
תגיד למה שזה כן יהיה ככה. כי אתה אומר, כי הגאולה זה
בין... שמש ולילה ויום וכדומה, זאת אומרת,
זה איזשהו שלב
שצריך להגיע,
אבל
לא משנה באיזה מצב,
אבל זה יגיע. הנה, כתוב כאן. ויצא ביובל ושב לאחוזתו, כי קץ הגלות ישנו. אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. כן, השאלה היא, למה זה ככה? אתה אומר, כי זה מובנה. בסדר, אני רוצה להבין למה זה מובנה. בסדר. אז כשנגיע לפרשת בחוקותיי, אנחנו נרחיב בזה קצת. נדר. רק רציתי שתתאמו מזה, מהדיון. כדי שיהיה לכם חשק לבוא לשיעורים. טוב. פסוק כ"ט. ואיש כי ימכור בית מושב, עיר חומה, והייתה גאולתו עד, עד תום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו. אתה יכול במשך שנה לגאול, ואם לא יגאל עד מלות לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר, אשר לו חומה, לצמיתות, לקונה אותו לדורותיו, לא יצא ביובל. מה זה הרי חומה? אז יש הגדרה של הרי חומה, ממתי צריכות להיות החומות האלה. ובתי החצרים אשר אין להם חומה סביב, על שדה הארץ יחשב, גאולה תהיה לו וביובל יצא. והרי הלווים בתי הרי אחוזתם, גאולת עולם תהיה ללווים, ואשר יגאל מן הלווים ויצא ממכר בית ועיר אחוזתו ביובל, כי בתי הרי הלווים היא אחוזתם בתוך בני ישראל, אפילו שיש לזה חומה. ושדה מגרש הריהם לא ימחר, כי אחוזת עולם הוא להם. ואיפה למדנו שיש בכלל ללווים מגרש וערים? איפה זה כתוב? לא, פה זה לא כתוב. פה מסתמכים על זה שאתה כבר יודע שיש ללוויים ערי אחוזה. אבל... אבל מניין שיש להם עיר, עיר ומגרש, איפה זה כתוב? הכתוב אומר לך, אם יש להם, כלומר, אתה לא יכול למכור לצמיתות את הערים, את הבתים שבערי הלוויים. מי אמר שיש בכלל ערים ללוויים? מה? איפה זה כתוב? זה כתוב בפרשת מסעי. זאת אומרת, בסוף חומש במדבר. זאת אומרת, ספר ויקרא מסתמך על ספר במדבר. נכון? מכאן, שזה אותו מחבר. סתם ככה היה רב בשביל ביקורת המקרא. טוב. כן, טוב. וכי עמוך אחיך, ומתי ידוע עמך, וחזקת בו. גר ותושב וחי עמך. מה זה וחזקת בו? יש הלכה שצריך למנוע מן האדם להגיע למצב שהוא יצטרך לפשוט את ידו. לא. צריך, כלומר, כשאתה רואה שמישהו בסכנה שהוא ימוך, אתה צריך להציל אותו מלמוך. זאת אומרת, לפי זה, למי אני צריך לתת צדקה? לעשירים או לעניים? כן, המצווה העיקרית היא לתת הלוואות לעשירים. זה עיקר מצוות צדקה. נכון? לתת כסף לעניים, זה מדרגה שנייה. אם אותו אדם ירד מנכסיו, כי לא הלווית לו בזמן שהוא היה עשיר, ויכולת למנוע ממנו את הביזיון הזה, אז עכשיו יש לך מצווה חדשה, לתת לו בתור עני. אבל עיקר המצווה זה למנוע את התרוששותו. לכן בא לפניך מיליארדר, הוא אומר, אני רוצה ממך הלוואה, אתה יכול להביא לי מיליון דולר, יאללה, בבקשה, כך. אבל מה עם כל העניים שפושטים את היד בחוץ? הם באים אחר כך. יותר חשוב העשירים. כן.
זה מחייב את העשירים כלפי העניים. אם מצוות הצדקה קודם כל היא לעשירים, אז העשירים הוא
לא כלבים. לא, יש לך מצווה לתת צדקה לעשירים.
לא, אני אומר, אבל את העשירים, זה לא כל עשיר.
כל עשיר שצריך הלוואה, זה מצוות צדקה לתת לו.
גם אם אתה יודע שזה בסוף לא יגיע בשום מקום, בשום דרך.
זה כבר חשבון של המערכת הכלכלית. תראה, יש סיפור כזה על החתם סופר. היה פעם איזה יהודי אחד שהיה עשיר, הגיע לחתם סופר בסוד, אמר לו, אין לי כסף. ואם הדבר הזה יוודא, כל הנושים שלי יבואו עליי, ואז אפשוט את הרגל לגמרי, ואני חייב לצאת בחודש הקרוב ליריד בלייפציג, ולהוציא שם הרבה כסף, כי אם אני לא אוציא כסף, אז אנשים ידעו שאני בצרות, ואז גם כן יבואו אנושים. אז אני צריך סכום כסף כדי לעשות כסף שם. מהסך אתה מסופר, השיג לו סכום כסף, נתן לו. אותו יהודי יצא ללייפציג, עשה מלנת אלפים כסף, חזר ככה עם בוכתה של כסף והחזיר את ההלוואה לחתם סופר. בנוסף לכך, על מנת לבטא את הוקרתו לטובה שעשה לו חתן סופר, הביא לו קופסה קטנה מזהב מגולפת כזאת. אז החתן סופר הסתכל על הקופסה, והתפעל מאוד מן הציורים שעליה. הוא אמר, איזה קופסה יפה, הסתכל מכל צד, מקדימה, אחורה, בתוך, וזה, פה, שם. העשיר לא הבין, מה כל כך החתן סופר מתלהב מהקופסת זהב? נאמר, בסדר, קופסת זהב, אבל בכל זאת, מה? הוא אומר, כי אני עכשיו עושה הידור מצווה של איסור ריבית, כיוון שאסור לקבל את הדבר הזה, אז אני רוצה להדר במצווה, להראות כמה שהקופסה הזאת חביבה, שהרי אני מתכוון לא לקבל אותה.
זה סיכון.
מה?
אם אתה לוקח דבר, אבל בסוף אתה חומד אותו.
עד רבה, אם הוא יחמוד אותו, עוד יותר טוב. כי אז, כשהוא מבטר על זה...
אבל לא, לא, אבל
כוונה אחרי
זה שהוא
לא
יוותר בסוף. זה לרמה של...
לא,
בפתאום. אבל הרב, נדמה לי שיש להלכה להלוות לעני יותר
מאשר. אם אני
לא
טועה. למה? למה? לא נכון. לא נכון.
להעדיף את העני.
כתוב, והחזקת בו. כן? והחזקת בו. כלומר, למנוע ממנו את הנפילה. כתוב כאן, מה אני אעשה? כן, מה אתה אומר? זה גם הרמב״ם כותב את זה, מה שאני אומר. זה לא... אתה רוצה לראות ברמב״ם? כן. הלכות מתנות עניים, נכון? כן, הנה. הלכות מתנות עניים. שמונה מעלות יש בצדקה הזו למעלה מזו. מעלה גדולה שאין למעלה ממנה, זה המחזיק ביד ישראל שמח ונותן לו מתנה או הלוואה, או עושה עמו שותפות, או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול. ועל זה נאמר, והחזקת בו, גר ותושב וחי עמך, כלומר, החזק בו עד שלא ייפול ויצטרך. הנה, הרמה אומר, זה המעלה יותר גדולה. פחות מזה, אני נותן צדקה לעניים. מה? מה טוב? אגב, יותר מזה. יותר טוב הלוואה מאשר מענק. אם אתה נותן, זה פחות טוב. אם אתה מלווה, זה מצוין. מדוע? כי זה שומר על הכבוד של אותו אדם.
אבל הרב עבר לסעיף של המעלה השבית, הרב יצמד רק לשמינית. אני מדבר עשיר ועני. הרב כבר ירד לשבית.
לא, למה? התחלתי מהראשון. נכון, אבל השמינית זה על עשיר.
כן, גם על עני. גם אחד שעומד למוך, כן? אחד עני שאין לו. מה ראשי הקדוש קודם? אם נפל חמש לא יכולים להרים אותו.
אז מה הבעיה?
גם דבר על עני?
אני לא מבין מה שאתה אומר. הרמב״ם אומר, צריך פה לגרום לו שלא יזדקק. כלומר, לפני שהוא מגיע למצב שהוא צריך לפשוט את ידו, אתה כבר נותן לו הלוואה כדי שלא יגיע למצב הזה.
אבל יש לאדם, לפעמים גם אני, הוא לא כבר ירד לשפל. אתה תומך בו, מחזיק אותו...
אז הוא חצי עשיר, חצי עני, מה שאתה אומר. אז זה נקרא חצי עשיר, חצי עני, בסדר. מה? בינוני.
אז כל הלכות האלה זה בינוני.
למה? תראה, אם הוא עשיר מופלג שאין לו צורך כלל בהלוואה, אז אין עניין לתת לו הלוואה. מה אתה רוצה? טוב, טוב. אז פחות מזה נותן צדקה לעניים, ואחרי זה יש כל מיני מדרגות, מדרגות כמפורסם. בסדר? טוב. מה? כן. כן. טוב, זה שאתה נותן הלוואות לעשירים סתם ככה, זה לא מצווה, זה פשוט כדאי. כלומר, המדינה יכולה לתת הלוואות לעשירים, כי זה כדאי לה כלכלית. לא מדובר בעשיר כזה. מה שפה דיברנו בלכות צדקה, מדובר בעשיר שעלול להעני. אבל חוץ מזה, אין איסור לתת הלוואות לעשירים. מותר. זה אפילו טוב לתת הלוואות לעשירים, כי זה מגדיל את המחזור של המדינה, ואז יש יותר מקומות עבודה. לבינוני, נכון? עובדה שהמדינות הקפיטליסטיות יותר עשירות מהמדינות הסוציאליסטיות.
אבל משאירות את מי? משאירות 15 משפחות במדינת ישראל.
זה שיש 15 משפחות עשירות במדינת ישראל זה מצוין, כי על ידי כך יש הרבה הכנסות למדינה. ואז יש יותר כסף בשביל ליצור מקומות עבודה. כך טוענים הקפיטליסטים. אבל אני חושב שהם צודקים, מה אני אעשה? טוב. נכון, נכון, נכון. בכלל, המדיניות הכללית של, מבחינה כלכלית של מדינת ישראל בשנים האחרונות, זה לחזק את העשירים. אז כנראה שיש היגיון בדבר, לא סתם עושים את זה. טוב. מה עושים תרגיל? תמיד עושים תרגיל.
כל מוצא והכל מוציא לירדן. כל אלה שיש גירעון לאורך כל הדרך, אלו גורם את המענק, תראה היום איפה המתפרות בירדן, כל המוצאים חלק עושים...
זה שאתה אומר שיש היום הרבה חקלאות בירדן, זה למה?
לא רק חקלאות, כל התעשייה.
כל התעשייה עברה לירדן. נכון. אפילו שאמיתי שמדי צהל מייצרים בירדן עכשיו.
הכל חקלאים, אבל לא יאמן בכלל.
טוב, זה תחילת הכיבוש. זה לא מה, זה לא ארץ ישראל? אני מבין את הבעיה בך. כן. טוב. טוב, אז יש פה שאלה מפורסמת של טורנוס רופוס. שאל את רבי מאיר, לא זוכר, את רבי עקיבא? כן, רבי עקיבא. אם אלוהיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם? קדוש ברוך הוא אוהב עניים, שייתן להם כסף. מה, אני צריך לעצמי לעשות את זה? מה הייתה התשובה של רבי עקיבא? שננצל אנו מדינה של גהינם. זה קושיה על זה, קושיה כפולה. שלכאורה התשובה הזאת של רבי עקיבא, מבחינה מוסרית, היא בעייתית מאוד. מדוע? כי אז יוצא שהעשיר הרוויח פעמיים, והעני נדפק פעמיים. מדוע? העשיר, הוא הרוויח מזה א', שהוא עשיר. ב', הוא קונה לו עולם הבא עם הכסף הזה. לעומת זה, העני הפסיד פעמיים. א', הוא עני, ב', העולם הבא זה לא שלו, זה של העשיר. זה בדיוק מה שזה אומר. כלומר, זה בעצם מוסר של בורגנים. אז התשובה של רבי עקיבא לכאורה... אני רוצה להבין משהו, רגע, אני רוצה להבין משהו. העני, בזה שהוא מקבל צדקה, הוא מקבל עולם הבא? לא. אז זאת אומרת, באותה פעולה, יש מישהו אחד שהרוויח.
יש לו עולם הבא מזה שהוא עני.
יש לו עולם הבא מזה שהוא עני?
כן, כל
ה... עולם הזה, חכתם
עולם. אין לו עולם הזה, אז יש עולם הבא.
איך אתה יודע? יש עניים רעים?
לא, עניים רעים. אנו, לא מדברים על רשעים, באמת.
זה לא רק הנושא.
יפה, אתה נותן את התשובה של עמנואל לוינס, הפילוסוף, זיכרונו לברכה, שהסביר שאין הכוונה שהעשיר יקבל עולם הבא. אלא אומר, עולם שבו אין נותן ומקבל, אין אינטראקציה בין בני האדם, זה גהינם. אז לכן אומר, כדי שננצל אנו, כלומר העשיר והעני, מדינה של גהינם. כי עולם שבו לא מתייחסים אחד לשני, זה גהינם. ברור. טוב. איפה היינו? פסוק למדע. אפשר לחבות את המסגל, יש מישהו שרוצה שחבו את המסגל. אתה יכול לפתוח את החלונות עכשיו? טוב. וכי ימוך אחיך, ומתי ידוע עמך, וחזקת בו, גר ותושב וחי עמך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מלואיך וחי אחיך עמך. את כספך לא תיתן לו בנשך, ומרבית לא תיתן אוכלך. אז מה ההבדל בין נשך לתרבית או מרבית? לכאורה, נשר, לפי פשט הכתוב, זה בכסף, זה במאכל. לפי ההלכה לא נכון, לפי ההלכה נשר זה תרבית, תרבית זה נשר, אותו דבר.
אז בשביל מה שנצפות בקיים?
מה?
אם זה אותו דבר, בשביל מה אתה
משתמש בשביל? שני להבין. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים.
לא קונה את
התורה. לא קונה. יש הבדל עם פשט לבין דרש. לפי הפשט יש הבדל, לפי הדרש אין הבדל. בסדר? אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אגב, מכאן שאם אתה, למשל, לקחת קילו סוכר מהשכן, מה אתה מחזיר לו? קילו סוכר, ומה עם המחיר עלה בינתיים? אסור. כי זה ריבית. לקחת ממנו קילו סוכר שעולה 5 שקל, ואתה מחזיר לו קילו סוכר שעולה 5 שקל וחצי. אתה לא, לא, לקחת 5 שקל.
ואם ירד המחיר?
ירד המחיר, אז אתה מחזיר לו יותר.
אתה לקחת קילו סוכר, לא רק
לא לקחתי גרוש, לקחתי 5 שקל. מה, אתם תלמדי אותי את ההלכות? מה? מה? חמש שקלות. כן.
אותו דבר, לקחת 5 שקל, והיה, לא יודע, מה הפיחות, אז מה תחזיר, 4.5?
כן. טוב. מה? אז אומרים שמבטרים, זה לא פשוט כל כך הסיפור הזה. הרמ"א אמר הרמ"א כותב שבסכומים קטנים נהגו שלא להקפיד. אבל מרן לא כתב את זה. לא, זה בדיני הונאה, זה משהו אחר. אבל ריבית זה אפילו 0.25%. נגיד, אדם לוקח הלוואה, נותן הלוואה 0.25% ריבית. יפה מאוד, נכון? בא מישהו, אומר, שמע, אין לי כסף, אתה יכול לתת לי הלוואה, אין בעיה. קח $1,000,000, 0.25% ריבית, תחזיר ב-20 שנה. צדיק, לא? לא קם לתחיית המתים. זה מזעזע, כן? תבין את זה. ולכאורה, הריבית זה דבר מאוד הגיוני. מה זה הריבית? זה פיצוי. הכסף שלי היה מושבת בגלל שהלוויתי לך אותו. אני לא יכולתי להשתמש בכסף שלי בגלל ההלוואה. לא מגיע לי פיצוי? מה זה לא שלי? לא, זה שלי. שלי. זה כסף שלי, אני הבאתי לך אותו, בגלל זה לא יכולתי להחליף, לקנות אוטו חדש, אתה בינתיים חגגת, לא מגיע לי איזה משהו?
מה זה לא הכסף של הקודש ברוך הוא?
אני עבדתי בשביל זה.
אז מה, אבל תמיד נתן לך את הכוח לעבוד.
נתן לי את הכוח לעבוד, אבל נתן לי. אז בקיצור, אז אם זה נכון מה שאתה אומר, אז למה בגוי כן? למה בגוי כן מותר לי לקחת ריבית, או אפילו רצוי?
המצווה.
ולמה? אם זה הכסף שהקדוש ברוך הוא הרי. אנחנו מדברים מה ההיגיון של המצווה. דווקא מבחינת הרכשה.
למה? כי השיבור שלום לעם ישראל והכסף יותר לך כדי שתהיה אחרי אחיך עמך.
אז זה לא אחיך, זה משהו אחר, אז זה כבר לא מצד שזה כסף שלך או לא כסף שלך, אלא, הרי גם עם גוי אתה צריך להיות ישר, כן? בסדר, הרי, אז אני מבין, רוצה להבין משהו, אז אני רוצה להבין, למה מותר לי לקחת ממנו ריבית?
כי זה אותו דבר כמו שבת אבדה, הוא מנמיך את הכסף, ויש הכסף אצל היהודים, זה מעלה את הכסף.
נו, אז מה?
אז ברור שלגוי אתה יכול להלוות עם ריבית. כי ברגע שאתה תרווה ממנו את הכסף, זה
יתעלה.
אבל מהיהודי,
כן, אבל אסור לי לגזול מגוי, ריה. לגזול מגוי אסור לי. אז למה מותר לי לקחת ריבית? כלומר, אם באמת אין היגיון פנימי בלקיחת הריבית, אז הריבית הייתה צריכה להיות גזל. למה מותר לקחת ריבית מגוי? כי באמת, לפי המוסר, הריבית זה הדבר המתבקש. זאת אומרת, בהחלט מגיע לי פיצוי על השבטת הממון. ברור? יש לי ממון, לא יכול להשתמש, מגיע לי פיצוי, לכן מגיע לי ריבית. אז למה התורה אסרה ריבית ביהודי?
מצווה את הגוי לרושש אותו.
השאלה היא ככה, האם זה מצד שיש לי מצווה לרושש את הגוי, או מצד שמגיע לי פיצוי? יש לי מצווה לרושש גויים? יש אותך.
למה לא
גט? למה? למה שיהיה לי מצווה כזאת?
אותו תשאיר, הגוי תשאיר.
אם אני רוצה לעשות כסף, אז למה יהיה אסור לגזול את הגוי לפי זה? למה? רגע, אז למה שריבית לא יהיה חילול השם? רגע, אתה יודע שבימי הביניים, כל החילול השם שהיה זה בגלל שהיהודים היו מלווה ריבית. זה לא עומד מה שאתה אומר. אלא הסבר הוא פשוט, זה מה שאני אמרתי. כאשר אתה נותן הלוואה, כספך מושבת, ולכן מגיע לך פיצוי. זה הגיוני. השאלה, מדוע כלפי יהודי התורה אסרה? כי התורה דרשה מידת חסידות מיוחדת בין אחים, והיא קבעה דבר שהוא מידת חסידות כחובה. כי בין אחים עושים ג'סטות.
בגלל מידות חסידות לא נקום לתחיל האמיתיים?
כן, כי האחווה זה דבר חשוב. זאת אומרת, התורה רצה ללמד אותך מה הערך של האחווה, ולכן אסרה עליך דבר שההיגיון כן מתיר אותו. היא אסרה לקחת ריבית. למה? עשה ג'סטות. זה חלק ממצוות צדקה במבחינה מסוימת. אוקיי? מובן.
מה מבחינת הדין בבית משפט? כלומר, אם מישהו גוזל, הוא גוזל נניח קרקע ש... משתבחת, אבל יכול להיות שזה גם כסף שיכל לעמוד למסחר.
אם אדם גזל כסף, האם הוא צריך לשלם ריבית על זה? זו השאלה. תשובה לא. הוא צריך לשלם כפל אם זה היה ב...
זה יכול להיות שאחרי 40 שנה הוא היה עושה הרבה יותר מאשר כפל.
נכון, לא אכפת לנו. הכפל זה כנס, משהו אחר. יש פה שאלה. התשובה של לוינס.
יוספת למד. לקושי על רבי עקיבא עונה רק על חציה. למה שלא יתחלפו? שהעשיר ימלא את הצד של העני, והעני את הצד של העשיר. מה זה רובין הוד? הרי לפי תשובתו, רק האינטראקציה ביניהם מצילה מגהינם. אני לא בדיוק הבנתי מה פירוש דבר שלא יתחלפו, שהעשיר ימלא את הצד של העני, ואני...
שהעני יזכה אותו בעולם הבא, והעשיר יזכה אותו בעולם הזה.
זה אותו הדבר, יש, איך קוראים לזה, ב... יש רומן, לא רומן, סיפור שכתב ישראל זנגוויל. ישראל זנגוויל, זה שהקים את ההסתדרות הציונית הטריטוריאלית. כן, הוא היה בעד אוגנדה בקונגרס הציוני. הוא היה סופר יהודי מוכשר ביותר, כתב ספר באנגלית, The King of Schnorrers, מלך השנוררים. זה תיאור שם של החיים של איזה קבצן יהודי בלונדון. שם יש לו נאום ש... יכול להיות. בקיצור, הקבצן הזה שם יש לו השקפת עולם שלמה, שהעניים הם המזכים את כל העיר. ולכן מגיע להם כסף, כי אלמלא זה, מה היו עושים העשירים המסכנים? עם הכסף שלהם. טוב. שלום כבוד הרב. מה עם מחירה בשורט? בה אני משאיל מניות מהברוקר, שלוקח מאנשים, נותן לי למכור אותם, ואני חייב לו מניות ולא כסף.
זה צריך להיות על הסיטואציה, זה סיפור.
אז מה, הוא שואל אם זה לא ריבית.
מה זה?
הוא שואל אם זה לא ריבית.
זה השאלה של מניות מברוקר.
כן.
ומחזירים אותם תוך תקופה מסוימת.
נו, אז מה הבעיה?
מחזיר מניה.
האם יש בזה דין ריבית? כלומר, האם שורט זה ריבית? שאלה מה זה מניה. האם מניה זה כסף או שזה אוכל?
מניה זה לא כסף ולא אוכל. מניה זה שחלק
משהו. לא, השאלה היא מה הדין שאנחנו נותנים לזה.
מה אכפת אם זה כסף?
לא, כי אם זה כסף, אני מחזיר את הכסף. אם זה אוכל, אני צריך לעשות חשבון כמה זה עלה וירד. אם אני לקחתי ממישהו 5 שקלים, הלוואה. אחר כך אני מחזיר 5 שקלים. לא משנה, היה פיחות, לא היה פיחות. מחזיר 5 שקלים. לקחתי קילו סוכר שעולה 5 שקלים, אני צריך להחזיר 5 שקלים ולא קילו סוכר.
אתה בהימן, אני חושב, שאתה לעבודה, אז אתה מחזיר אותה, לא משנה אם היא עלתה או ירדה.
כן, אז מה טוב?
פה המניה הזאת היא לא מתחלקת,
זו
מניה מסוימת שאתה
חייב
להחזיר אותה.
צריך להחזיר אותה. טוב, אני לא יודע, זה...
אני
משנה
למה כללי, לכל העם הזה אמור, אבל בלי שום משנה, יש פה עניין של אמור, אבל להראות איך זה לא אמור?
טוב, יש פה שאלה, אז להפסיק... טוב, לא יודע, נו. שאלה הבאה. אז לא, נו די, נו. אז להפסיק לתת לשכנה סוכר, לספרדים? השאלה, מי הספרדיה פה? השכנה או המלווה? הסוכר. כן. טוב, זה באמת שאלה. לא, התשובה היא להמשיך. להמשיך? רק להיות מודע.
צריך
שלא
להבין
למעשה.
אדם לקח מהשכן שלו קילו סוכר,
כן.
ויש עליו מדבקה כמה עולה קילו הסוכר, אומרים להחזיר לו את סכום מה שכתוב על המדבקה.
נכון. אבל הרמה, וסומכים גם הספרדים על הרמה, שבסכומים קטנים לא נהגו לוותר.
עוד שאלה.
כן. כי אחד הדברים שאפשר לעשות, נגיד אדם מסופק, הוא לא יודע בדיוק כמה הוא לווה, והוא מחזיר בערך. אז הוא עושה התניה כזאת, הוא אומר למי שהוא מחזיר לו, מה שאני חייב לך זה שלך, מה שאני נתתי יותר, אם נתתי יותר, זה יהיה צדקה שאתה תיתן. זה חלק מהצדקה שאתה עתיד ייתן. אז זה בסדר. מותר לקחת ריבית נשך מגוי, כי לגוי מותר לקחת ריבית נשך מיהודי. אסור לקחת נשך מיהודי, כי גם לא אסור לקחת ממך. זה נכון, אבל זה לא פותר את כל הבעיה. זה נכון שאנחנו הולכים פה לפי הדדיות. כן? ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. זה נכון. אבל יש פה בעיה אחרת. למה עצם מוסד הריבית הוא קשר? זה השאלה. למה לגוי יהיה מותר לקחת ריבית?
למה הוא קשר? למה הוא לא קשר?
למה הוא קשר? למה לגוי... הוא אומר, מותר לקחת ריבית מגוי, כי לגוי מותר לקחת ריבית ממך. בסדר, אבל אני שואל, למה מותר לו לקחת ריבית ממך?
כי הוא
רגע, אני שואל על הגוי. הגוי גם מחויב למוסר, נכון?
כן.
אז אני שואל, מדוע מותר לגוי לקחת ריבית?
לפני רבע שעליו דיבר על כך שבכלל עצם הריבית היא דבר לא מוסרי.
לא, אני טענתי את ההפר. אני טענתי שעצם הריבית זה דבר מוסרי. נכון. ולכן אני אומר לשואל היקר שההערה שלו היא נותנת תשובה חלקית. כי הוא קודם כל צריך להסביר לי מה טוב ומה רע. האם ריבית זה טוב או אי ריבית זה טוב. בסדר? אז עכשיו, אחרי שאנחנו אומרים שהריבית היא דבר טוב, אז צריך לקבוע את ההדדיות. אבל קודם כל היה צריך לקבוע שהריבית זה דבר טוב. בסדר? זה מה שאני אומר לבועז היקר. כן.
מה לעשות עם גוי שרואה את עצמו מחויב לנושא של לא לעבוד בריבית? אם אני לא טועה, גם באסלאם יש
את זה. אתה שואל שאלה גדולה. למשל, הרי אצל הנוצרים ריבית אסורה גם כן. לפי הנצרות אסור לקחת. כן, כן, כן. זה כל הסיפור של שיילוק. כן? והיהודים המשיכו, למרות שהנוצרים גזרו על עצמם שלא לקחת ריבית, למרות זאת, היהודים היו מלווים להם בריבית. וזה מה שהוציא שם רע גדול על עם ישראל בימי הביניים. ולכן היו מקומות שבהם גזרו הרבנים שלא להלוות בריבית לגוי מפני זה. כן. למשל, הסנהדרין של נפוליאון אסרה את זה. כן, אחד אומר. אז זה לא שזה לגמרי ברור, אבל יש... אגב, זה גם כתוב בטור, שלא להלוות בריבית לגוי כדי לא להתקרב אליו. כן, שלא תלמד ממעשיו. גם זה יש. כן. אבל מעיקר הדין, אין כל בעיה. אתה יכול... היום, אגב, הכלכלה בנויה על הריבית. כן, מה אתה אומר?
ולא בלי ריבית, הרי תתקרב לך הרבה יותר. אתה עושה לא טובה. לא ברור לי, אגב.
לא, אני יכול לא להלוות לו. מי, אני חייב להלוות? לא, אם אני לא אלווה לו בריבית, אז אני לא אלווה לו בכלל. כי אני לא מחויב להלוות. כלומר, ליהודי אחי, אני חייב להלוות, כי הוא מסכן. יש מצוות צדקה ישירה. גם גוי מפרנסים מפני דרכי שלום, אבל זה חיוב פחות גדול. לכן אני יכול לא להלוות לו בכלל. אבל מה שאין כן לגבי יהודי. טוב. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען. להיות לכם לאלוהים. כן.
איך יכולה להיות לנו מושג של ריבית היום רלוונטי לחיי הכלכלה של האומה?
איך אפשר לעשות כלכלה בלי ריבית? אי אפשר. יש לנו יותר עסקה, שמעת על זה?
זה פטנט.
פטנט, נו, לא רע.
מה זה
יותר עסקה? זה מכבסת מילים נפלאה שההלכה המציאה. זאת אומרת, אני נותן לך כסף, במקום להגיד שזה הלוואה, אני אומר שזה חציו מלווה, חציו פיקדון. מהכסף הזה, בעצם אתה ואני שותפים בו, אתה הולך לעשות מזה רווחים, כי אתה הרי בשביל אתה לוקח הלוואה, כדי לעשות כסף. ואנחנו מתחלקים ברווחים לפי אחוזים. אני לוקח נגיד 9% מהרווחים שאתה תרוויח, ויש אני שותף. בסדר? אז זהו, אז מוציאים איזה סעיפים נוספים כדי למנוע מזה שאם תפשוט את הרגל שאני אפסיד. מה? היתר עסקה פותר את הבעיות. רק אסור לכתוב את המילה ריבית.
נכון. זה לא משנה.
נכון. נכון. אגב, יש חלק מהפוסקים שאמרו שאסור להיכנס למינוס, בגלל זה. אני לא מסכים, אבל יש כאלה שכתבו את זה.
אני עדיין לא מבין בלמעשה, איך מנהלים כלכלה. רק בגלל הפטנט הזה?
איך מנהלים...
בדיוק
שזה נוגד את רוח התורה. אבל איך מנהלים כלכלה לפי התורה? לפי התורה, אתה צריך שיהיה לך שמיטה, יובל, תרומות ומעשרות. יש הרבה דברים שאין לך היום. אז ברגע שמרכיבים מסוימים של המערכת התקלקלו, אז כל המערכת מתקלקלת.
בסדר, יש ריבית מדרבנן, כמו כל הדברים האחרים. זה בסדר.
מה זה ריבית מדרבנן? לא, ריבית דאורייתא, אבל אנחנו מוצאים פטנטים. יש לנו פרוסבול אפילו. עוקפים שמיטה, משמיטת כספים דאורייתא, על ידי פרוסבול. נבקש. כי ברגע שמרכיב אחד יתקלקל, כל המערכת יתקלקל. תן לך דוגמה אחרת בתחום אחר לגמרי.
למשל, מודה במקצת הטענה, חייב בשבועה, נכון? נגיד, אתה בא אליי, אתה אומר לי, תשמע, אתה חייב לי 100 שקל. הוא אומר, מה? 100 שקל? רק 50 שקל אני חייב לך. מה זה מחייב אותי? שבועה. אם אני אומר לך, אני חייב לך אפס, כלום, מדאורייתא, מדרבנן, חייב. למה? כי הרי מה הסברה של התורה שבכופר הכל פטור משבועה? כי אתה אומר, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. כן? אני לא אגיד לך ככה בפנים, שאני לא חייב לך כלום. אבל אחר כך בני אדם התחילו כן להעיז. אז לכן תקנו שבועת עשת. זאת אומרת, התורה מדברת במדרגה של מוסריות מסוימת של החברה. יפה. אגב, גם בנפילתה של החברה, עדיין יש יסוד לדבר. יש יסוד מוסרי עדיין. מדוע? כי עצם זה שאתה מחייב אותי שבועה, זה מניח שאדם מפחד משבועות. זאת אומרת שאנשים לא מושחתים לגמרי. כן? וגם דבר נוסף, אתה יכול לחייב אותי שבועה, כי אולי אתה משקר, מה כל אחד יתחיל לתבוע את חברו, אלא אומרים, חזקה אין אדם תובע ואין לו. אז זה מחייב אותי בשבועה. לא נחה דעתך לגבי הרלוונטיות של ההלכות של התורה שבכתב בזמן הזה. אני לא מבין למה לא נחה דעתך. זה באמת לא רלוונטי. מה הבעיה? כלומר, התורה דיברה במסגרת מסוימת. במסגרת אחרת זה לא רלוונטי. כן. שלום לכבוד הרב. אי לקיחת ריבית היא חסד עם יהודי. כשהגוי לווה, הוא יודע, הוא מסכים לקחת ריבית. טוב, גם היהודי יכול להסכים לקחת ריבית, כי אין לו ברירה. לא לתת ריבית, כי אין לו ברירה. אבל אתה צודק, שאי לקיחת ריבית מהיהודי זה חסד. זה לא מן הדין, כלומר, ודאי שזה מן הדין בגלל ההלכה, אבל זה לא על פי ההיגיון הבסיסי. פי ההיגיון הבסיסי היה צריך לקחת ריבית, אבל זה חסד. אם אני מוכר סוכר בשורט...
רגע, לפי התורה מותר לקחת ריבית?
מה?
לפי התורה.
לא, לפי...
מה,
לפי התורה, אם מותר לקחת ריבית מיהודי?
כן.
לא, אסור. אם אני מוכר סוכר בשורט, כמות הסוכר היא מעבר למה שאדם נורמלי יכול לקנות. הדברים בדרך כלל מיועדים למפעלים כמו אליט, שזקוקים לסוכר כדי לעשות שוקולד, כמו כן מניות זה נכס. נכס. חוץ מזה, אתה מכוון? מה קורה עם דירה, המחיר עולה ואני קניתי אותה בזול יותר? זה פרטים. הלאה. למה התורה ממשיכה לכנות את ארץ ישראל, ארץ כנען? כי זה השם שלה. סליחה, אני לא יודע. הוא שואל על הפסוק שעכשיו קראנו. נכון? בסדר? לכן גם התייחסתי לשאלה. כי כתוב לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוהים.
מה זה השם שלה? אולי אנחנו ישראלים, לא?
מה?
ולא התחלת
להשם
ארץ ישראל?
השם ארץ ישראל אינו מופיע בתורה, בכלל.
בסדר, לא פשוט.
אז זה פשוט. מדוע ארץ ישראל נראית ארץ כנען? כי צריך להיות כנען כדי לרשת את הארץ. מה זה כנען? נשון? כניעה. מי שיש לו ענבה יכול לקבל את הארץ. אם ארבע ענבים ירשו הארץ. יש לו שאלה נוספת. למה החרדים נגד היתר מכירה ולא נגד פרוסבול? מה השוני? תשאל אותם. טוב, עכשיו אני רוצה לחזור פה לפסוק. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. שימו לב לדיוק של הפסוק. לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. מה זה אומר? שאם אתם לוקחים את ארץ כנען, אז אני לכם לאלוהים. ואם אתם לא יורשים את ארץ כנען, אני לא לכם לאלוהים.
למה? יש את התורה.
רשי כותב פה, רשי זה חלק מהתורה. הוא אומר שכל הדר בארץ ישראל, אני לא לאלוהים. וכל היוצא ממנה כעובד עבודה זרה. זה כתוב פה לפנינו, פה ברשי.
רבה,
עכשיו,
המיקום של הפסוק הזה.
מה?
המיקום של הפסוק הזה, לכאורה צריך להיות בסוף, אם לא מאוד לא קראנו את ההמשך, אבל כאילו צריך להיות פסוק מסכם, או נסכם רק את החלק של ה...
למה זה כתוב פה?
כן.
אז רשי אומר, שאני שהבחנתי בין בכור לשינו בכור, אף אני יודע ונפרע מן המלווה בריבית, ואומר שנוכריהם.
אבל יכול להזכה
להתגן בסוף כל, להזכה להעבד. כן, אבל פה יש משהו שאתה יכול לרמות, זה הכוונה.
שלום לרב, האם ניתן לקחת ריבית ממשומד או ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא? התשובה, ממשומד מותר לקחת ריבית. מדוע? כי הוא לא כאחיך. אחיך הוא הרי הפר את האחווה, לכן ממשומד מותר לקחת ריבית. טוב, עד כאן להיום. שלום.